בגבולנו הצפוני והדרומי מתפתחים בשנים האחרונות אתגרים שמחייבים היערכות מחדש, ועל כך פורסם בחודש אפריל האחרון עדכון אסטרטגיה צה"ל שמגדיר את האיומים הצבאיים וגם את התוכניות בצבא. ועל זאת אנחנו רוצים לשוחח עם אלוף משנה במילואים דוקטור גבי סיבוני, ראש תוכניות המחקר צבא ואסטרטגיה וביטחון סייבר במכון. שלום גבי.
שלום.
אז קודם כל, מה במסמך הזה? מה המטרה שמאחורי הפרסום שלו? ומה ייחודו?
ראשית, המסמך הזה הוא מסמך עדכון של מסמך אסטרטגיה צה"ל שפורסם, אם אני לא טועה, באוגוסט 2015. זה הגרסה, זה פעם ראשונה שפורסם לציבור מסמך באוגוסט 2015, שנקרא בשם אסטרטגיה צה"ל, שמנסה לייצר איזו מסגרת של שיח ושפה משותפת עם הציבור בישראל. ב-2018 פורסם אחרי תהליך ארוך של למעשה שהתחיל מאז פרסום המסמך הקודם, עדכון של המסמך הזה, שמבקש לתת, בוא נאמר, לעדכן את ההתפתחויות שהיו, בזירה, התפתחויות במענה והתפתחויות בשיח, בתפיסה ובפיתוח הידע בתוך הצבא. אז זה המטרה של המסמך הזה. זה מסמך תשתיתי, הוא לא קונקרטי מאוד, אלא יש מתחתיו, קודם כל המסמך שפורסם לציבור הוא בלתי מסווג, יש מתחתיו פעם אחת את המסמך המסווג המלא, ופעם אחרת יש מסמכים נוספים שמשלימים אותו, הן בהקשרי בניין הכוח והן בהקשרי הפעלת הכוח בצהל, והם מסמכים פנימיים בצהל, שהם חלק מובנה מתוך האסטרטגיה. מה שפורסם בצבא, הוא מנסה להמשיג את האיומים בצורות קצת יותר אינטואיטיביות, כדי לייצר שיח יותר נעשה מובן עם הציבור הישראלי. וגם בתוך הצבא. פעם אחת להגדיר את מה שאנחנו קוראים מכלולי אימות. זאת אומרת, לתת בהם סימנים במכלולי אימות שיש בהם מאפיינים דומים. לקחת קבוצה, למשל מכלול האימות הרדיקלי השיעי, מכלול האימות של הארגונים הסונים, או בוא נגיד הסונה הקיצונית. דברים מהסוג הזה, או מכלולי שיתוף פעולה, שהם גם מכלול שאפשר לזהות אותו ולתת בו סימנים. ואז לאפיין איך המכלולים האלה נראים. פעם אחת זה התבוננות אחת, ופעם שנייה להסתכל על המענה של הצבא לעניין הזה, ולתת בו גם סימנים, וניתנו למעשה, נבנו שתי תפיסות מענה. שתי גישות, נאמר. מענה, שאנחנו קוראים לו גישת מענה להכרעה, זאת אומרת, זה אירוע שהוא מלחמתי מאוד, שהוא רב עוצמה, והיעד שלו הסופי הוא להכריע את האיום, או להכריע את האויב שמולנו, ומענה שני, אנחנו קוראים לו מענה מניעה והשפעה, שהוא למעשה כל מה שאנחנו עושים בין הגדולים האלה, שזה המב"ם, המערכה שבין המלחמות, שזה הגנת גבולות, שזה מערכת שלמה של הפעולות שאנחנו עושים בין האירועים הגדולים. וכמובן שזה לא דיכוטומי, זה לא או זה או זה, לפעמים שמתמשקים ביניהם. אז למעשה אלו שני השינויים העיקריים. כמובן שנגזר מזה דברים אחרים, כמו תפיסת הפוס של הצבא, שנגזרת מהדברים האלה, או עיקרי בניין הכוח ועיקרי הפעלת הכוח, שגם הם, כמו שאמרת, רק בהיילייטס קטנים, ניתנים במסמך הפתוח לצה"ל, ויש להם הרחבה בתוך הצבא.
זה מעניין, אתה הזכרת גם שיתוף פעולה. לא רק זיהוי האויב, הגדרת האידיאולוגיה של האויב, אלא גם שיתוף פעולה. האם הצבא מעוניין לקחת חלק פעיל בתהליכים שהם, בוא נאמר, באופן מסורתי יותר דיפלומטיים, של קשרים עם מדינות שיכולות לשתף פעולה נגד אויבים משותפים?
הצבא הוא גורם שמפעיל כוח ברשות ובסמכות המדינה. ולכן הוא פועל תחת הדירקטיבה המדינתית. מדינת ישראל מקיימת שיתופי פעולה עם מגוון גורמים. החל מגורמים מאוד טריוויאליים, ארצות הברית או מדינות מערביות באירופה, דמוקרטיות כאלה ואחרות, וכלה במדינות קרובות יותר אלינו באזור, מצרים, ערב הסעודית, דברים דומים שדברים התפרסמו בתקשורת. צה"ל, מטבע הדברים, פועל במסגרת הזאת, ולכן ממצה את היכולת לשתף פעולה בהקשרים הביטחוניים של מדינת ישראל. גם עם מדינות כאלה, וגם עם גורמים כאלה, זה לא רק מדינות כולה. אז לכן הנושא של שיתוף פעולה הוא נושא קריטי מאוד וחשוב מאוד, וזה לא דבר מופרך, הרי זה דבר מאוד טריוויאלי שהצבא יהיה, זה פשוט לנצל הזדמנויות, לראות איפה אפשר להשיג הישגים יותר טובים בהפעלת הכוח ובבניין של הכוח. אז זה מאוד, זה לא, אולי זה נראה משהו יוצא דופן, אבל זה לא יוצא דופן, זה קורה כל הזמן, וזה קרה כל הזמן.
נעבור לעניין אחר שלא מנותק מנושא ההיערכות לקראת אתגרים עתידיים. בתקופה של היערכות וציפייה בצהל לקראת מינוי רמטכ"ל חדש, באופן טבעי יגרור גם שינויים במטה הכללי, התפרסם באחרונה מסמך שחובר על ידי האלוף במילואים יצחק בריק, שהוא הנציב לקבילות החיילים בצבא, והוא מתריע מפני שורה של בעיות בתפקוד הצבא, ובכלל זה רפורמות וקיצוצים שמתוכננים לתקופה הקרובה, וזה כמובן לא נפל על אוזניים ערלות, אבל מעורר הדים של ביקורת. הייתי רוצה תחילה לשמוע ממך מה הטענות העיקריות שעולות במסמך שכתב נציב קבילות החיילים, והאם אתה מקבל אותן, כולן או את חלקן.
בואו נתחיל מהתפקיד של נציב קבילות החיילים, תפקיד מסורתי שקיים שנים, כיהנו בו רבים וטובים. תפקיד של נציב קבילות החיילים הוא להוות, בוא נאמר, ההמשכיות הערכית של מפקד הצבא, כמו או להיות האוזן הקשבת של החיילים, שיהיה להם למי לפנות, שלא דרך שדרת הפיקוד של הצבאית. כשהם מיצו את שדרת הפיקוד הצבאית ולא באו על סיפוקם, אז יש להם עוד כתובת שהם יכולים לפנות אליה. זה תפקידו המהותי של נציב קבילות החיילים, והוא צריך לתת מענה, בסופו של דבר, לתת מענה אישי לחיילים, וכמובן, אם הוא מזהה במענים האישיים, בתלונות האישיות, או במענים האישיים שהוא נותן היבטים מערכתיים, שהם חוצים עניינים אינדיבידואליים, חובה עליו להעיר על זה, ולתת את ההתייחסות לצבא, לאומה לצבא, שצריך להסתכל גם על ההיבטים המערכתיים. זה התפקיד המסורתי של נציב קבילות החיילים. מה שקרה כאן עם בריק, שאני אולי אקדים ואומר שבריק הוא פשוט גיבור. הוא גיבור, מי שקורא את ההיסטוריה של בריק ומה שהוא עשה במלחמת יום כיפור, לא יכול שלא להיות, להתרשם מהדברים בצורה עמוקה מאוד. אבל מה שקרה בדוח האחרון, זה לא דוח, אלא בעצם בביקורת שלו, זה לא הופיע בדוח בצורה מפורטת, דומני שדוח נוסף עתיד לצאת בשבוע הזה, אולי להגיד לקוראים מתי השבוע הזה, בטח זה בתאריך, אבל
אנחנו לקראת חודש ספטמבר.
כן, צריך לצאת בסוף אוגוסט, לצאת דוח נוסף של בריק, שמדבר על מוכנות הצהל ועל כוח האדם שלו, נושא הכשירות של כוח האדם של צהל. בשני הדברים האלה, הביקורת המרכזית של בריק היא שהצבא אינו מוכן למלחמה, והוא רואה כשלים בימחים, הוא רואה כשלים בנושא כוח אדם, הוא רואה כשלים באימונים, הוא אומר שהצבא לא מתאמן מספיק. יש לו סדרה שלמה של טענות. על הדברים האלה חשבתי שראוי להגיב, ואני אומר כמה את עיקרי הדברים כאן. אחד, בוא נתחיל בהיבט המתודולוגי. זאת אומרת, לצהל, למערכת הביטחון בכלל, יש מספר גורמי ביקורת. הביקורת היא דבר חשוב מאוד. כי היא מחוץ לתהליכים של המפקדים, המפקדים פעמים לא רואים את הדברים, קשה להם לראות, הם עסוקים ביומיום. אז יש כמה גורמי ביקורת בצהל שמטפלים. זה אחד, מלמטה למעלה, זה מבקר צהל, זה מבקר פנימי של צהל, שזה עבודה שלו. הוא עושה עבודה נאמנה, הוא מפיק דוחות בתוך הצבא, והוא עושה עבודה כל הזמן. אגב, הוא לא היחידי שעושה ביקורת, גם מבקרים בארגוני ביטחון נוספים שעושים ביקורות דומות, מבקרי פנים, דוגמת שירות הביטחון הכללי, המוסד וגורמים אחרים במערכת הביטחון. זה גורם ביקורת אחד. גורם ביקורת שני, זה מבקר מערכת הביטחון. זה מבקר שנמצא במשרד הביטחון, שהתפקיד שלו נוסף על מבקר צהל, הוא לעשות ביקורת מטעם מערכת הביטחון, שזה שכבת ביקורת נוספת. וגורם שלישי, זה מבקר המדינה, שיש לו חטיבה ביטחונית, שעסוקה בביקורת של מערכת הביטחון. שלושה גורמים שכל תפקידם בעולם זה לבקר ולמצוא את הליקויים במערכת הביטחון כדי לתקר אותם. הם פועלים במתודות סדורות של ביקורת, הם פועלים באמצעות כוח אדם מיומן שיושב אצלהם ועובד אצלהם וזה שנים, ומעסיקים אנשים מהמערכת שמכירים את העניין. בכניסה של בריק לתוך המשבצת הזאת, אחד הוא, בוא נאמר את זה, זה חורג מהסמכות שלו, זה לא הסמכות שלו, זה לא עבודה שלו. אז לעניין הוא, עניין הזה, זאת אומרת, הדוח שלו או האמירה שלו יכולה להיות כמו כל אמירה של מישהו אחר שנכנס לתוך העניין ולהגיד גם לי יש מה להגיד משהו. אבל זה פעם אחת, אין לו את הכלים המתאימים, אין לו את המתודות המתאימות, הוא לא בנוי לזה, והוא לא, זה לא מרחב הנוחות שלו לעשות את הביקורת הזאת. הביקורת הזאת נובעת בראש ובראשונה משיחות עם פרטים, זאת אומרת יש לו תלונות, ונגיד שהוא בא ועושה, יכול להיות שהוא מחליט לעשות, להרחיב את הנושא שלו בזה, בביקורים יזומים שהוא עושה במקומות או בימחים, ולראות מה שהוא יכול לראות. אז פעם אחת בצד המתודי, אין לו את הכלים, אין לו מספיק כלים לעשות את מה שהוא עושה. עכשיו, לצד התוכני, יש לו כמה אמירות שם שהן בעייתיות מאוד. אחת, הוא טוען שהצבא אינו מתאמן מספיק, וכל מי שחי את הצבא יודע שב-20 השנה האחרונות, אני חושב שהצבא נמצא בשנים האחרונות בהיקף האימונים הגדול ביותר. יש לי בן ממם במילואים, אני רואה את כמות המילואים שעושה וכמות האימונים, הם עושים מעט מאוד תעסוקה, אם בכלל, הם עושים רק אימונים. הסדיר מתאמן כמו משוגע, מתאמנים בצורה גדולה מאוד. צבא היבשה, שזה אחד ממושאי הביקורת של בריק, צבא היבשה שודרג בשנים האחרונות בצורה שלא שודרג מימיו. זאת אומרת, היקף ההצטיידות, היקף הפעולות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים כאן, אבל היקף בוא נגיד, שדרוג של יכולות צבא היבשה והאימונים שלו והמוכנות שלו, הם ללא תקדים במהלך ה-20 השנה האחרונות. גם זה לא עניין של מישהו עושה פה טובה למישהו. הבניית המוכנות של צבא היבשה זה החובה שלנו כלפי החיילים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מכינים אותם יותר, אז יש סיכוי שישיגו את המטרות שלהם יותר מהר, וגם למען מדינת ישראל כמובן, וגם ייפגעו פחות. אז זה חובה שלנו לכלל המשרתים. אז לכן אני חושב וזה שתי נקודות קטנות שאני נוגע בהן. אני חושב שהביקורת היא אינה במקומה ואינה סדורה כדבר דבור על אופניו, כי יש מספיק גורמים אלו תפקידם, ושאם יקסימו את הביקורת, יסימו. ודבר אחרון, חשבתי שצרם בעיניי, זה שבריק, לו חפץ היה בקידום הדברים בתוך הצבא, יכל למצוא את הבמות המתאימות, למר את זה ולא לצאת מעל כל דפי עיתונות דרך עיתונאים ולפתוח את הדברים. אז זה שלוש נקודות אזהרה על העניין הזה.
לסיכום, רציתי לשאול אותך, מה דעתך לגבי האתגרים הפנימיים, ואם תוכל גם לדרג, מה בעיניך האתגר הגדול ביותר שאיתו יצטרך להתמודד הצבא, בכנותו של הרמטכ"ל הבא, מי שיבחר בסופו של דבר, ואיך צריך להיערך לקראת האתגר הזה?
תראה, קודם כל, האתגר המרכזי בעיניי הוא אמון הציבור בצהל. זה כלל הציבור. זאת אומרת, להסתכל על הדברים לא בקונטקסט של כמה יורה, איזה טנקים יש, זה לא הבעיה. הבעיה של צהל אף פעם לא הייתה וגם לא תהיה כמות המשאבים שלו. ראשית, זה אמון הציבור וזה כלל הציבור. זאת אומרת שיהיה אמון רחב של כל הציבורים הרלוונטיים במדינת ישראל, כל הקהלים. הרלוונטיים זה אתגר גדול, לא של רק הרמטכ"ל הבא, של כל הרמטכ"לים של הנוכחי, וזה שיבוא אחריו וזה שיבוא אחריו. אני מדבר על אוכלוסיות של חרדים, אני מדבר על אוכלוסיות שפחות משרתות, שיש להם, או שיותר ביקורתיות כלפי צהל בהקשרים מסוימים. אז, וגם כמובן של מיעוטים, למיעוטים שונים בכלל. אז העניין של לייצר את השירות כדבר ערכי וחשוב, אני חושב שזה אתגר מאוד חשוב. אחרי זה, האתגר הבא הוא אינו נוגע בכלל, כמו שאמרתי, להיקף המשאבים של הצבא, אלא לאיכות הפיקוד ואיכות האנשים שנשארים בצבא. וגם כאן זה נוגע מגלל אמון, זה מתקשר להיבט החברתי, כי זה גם נוגע לאמון הציבור בצהל. כשאמון הציבור בצהל נפגע, בוא נגיד, המעמד של המשרתים נפגע, וכתוצאה מזה גם פחות טובים עלולים להישאר. והמשימה היא להשאיר את הטובים ביותר, כי מדינת ישראל אין מה לעשות, עדיין נשענת על הצבא כתעודת הביטוח שלה, בלי צהל אין מדינה, זה ברור לכולם. ולכן האתגר הוא להשאיר את האנשים הטובים ביותר בתפקידי פיקוד טובים, ולוודא שהאיכות כוח האדם הזאת לא עוזבת את הצבא, כי החברה הישראלית מציעה מגוון, לא רק החברה הישראלית, גם העולם, מציעה מגוון פיתויים, שקשה להתמודד איתו. ולכן ההתמודדות המרכזית איננה ביכולת שלך להציע יותר כסף למישהו. זה לא, צהל בחיים לא יוכל להציע יותר כסף מחברה אחרת, וזה לא צריך להיות המרחב. אלא בבנייה של הערכיות של השירות, שם זה יבוא, משם זה יבוא, אבל זה חוזר על הנקודה הראשונה. איך קושרים בשניים? אני חושב ששני האתגרים המרכזיים לצהל, כל השאר הם באמת בטלים ב-60 יחסית לזה.
הדברים ברורים. תודה רבה.